ברוכים הבאים לפינה העברית, כנראית קרין. היום יש לנו אורח בספרד, שאולי כבר לא יהיה אורח, וישאר פה הרבה זמן. הוא עושה דוקטורט, שמו עידו אלון, והוא יספר לנו קצת על העבודה שהוא רוצה לעשות בנושא כלכלה, לא?
כן, בנושא כלכלה. קודם כל הגעתי לפה לדוקטורט שהכותרתו, מסגרת שלו, היא כלכלה ומינהל של חדשנות. והמטרה שלי היא ללכת עם זה לקריירה אקדמית, זאת אומרת, זה בעצם תחילתו של מחקר של הרבה מאוד שנים. נושא של המחקר זה, למרות שזה כלכלה וזה מתעסק בחדשנות, המחקר הולך להתמקד בגנטיקה ובטיפולי הפריה. ואז בעצם נשאל השאלה מה הקשר. עכשיו, אני אתחיל באיזושהי הקדמה קצרה לגבי רפואה, ובוא נגיד שרפואה משדרגת, רפואה עתידית. גנטיקה וטיפולי הפריה זה איזשהו נדבך מתוך התחום הזה. כשאני אומר רפואה משדרגת, הכוונה שלי, וזה נושא שכבר מדובר עליו הרבה בפילוסופיה, בהיסטוריה, בתחומים אחרים, אם אנחנו נסתכל על רפואה במאה ה-20, העידן המשמעותי של הרפואה, זה היה בעצם עידן שבו הרפואה שמה לעצמה מטרה להביא את האנשים אל הנורמה. היא קבעה איזשהו נורמה, היא דרגה את הנורמה הזאת במספרים, ראייה 6-6, שמיעה ככה וככה, ובתחומים אחרים כמובן לכמת את היכולות הרפואיות של בני אדם למספרים, והמטרה הייתה להביא את כל האנשים לדבר הזה. עכשיו, ברגע שזה התאפשר, ברגע שגם הטכנולוגיה אפשרה, וגם התקציב אפשר, וגם המטרות אפשרו, אז המטרה הייתה בעצם מאוד מאוד שוויונית. המטרה היא להביא את כולם, בין אם הם עניים או עשירים, לאותה נורמה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על רפואה מהיום והלאה, או לכיוון המאה ה-21 והלאה, אז יש בעצם מטרה מאוד אליטיסטית. המטרה היא לשפר את הבן אדם. כלומר, לנצח את המוות, לייצר תינוקות בריאים יותר, להחליף זרועות, לדוגמה, או להמציא, לדוגמה, זרוע ביונית לאדם ש... חסר לו זרוע, או עיניים ביוניות לאדם שאין לו ראייה. ובעצם הנושא הזה הוא נושא אליטיסטי, כי אנחנו מתחילים בלהחליף זרוע, מהר מאוד אנחנו נייצר זרוע שהיא יותר טובה מהזרוע שלנו. וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים מבחינה פילוסופית על הרפואה הזאת, קשה מאוד לדמיין אותה צועדת בצורה שוויונית לכל האזרחים, גם מהסיבה הפשוטה שמה, למה בעצם? מה יהיה האינטרס? של המדינה לממן לאותם, לכל האזרחים את אותו שירות שמביא את כולם לרמה אליטיסטית. מה יהיה האינטרס להביא את כולם לחיי על מוות? אני אומר על מוות, כן, אבל נניח שמדברים עכשיו על 150 שנה ועל, בתור התחלה. עכשיו, שאני כרגע בוחר להתמקד באיזשהו נושא מסוים, הבחירה שלי היא בבחירה של גנטיקה, בעיקר בדיקות גנטיות טרום לידה, וטיפולי הפריה. הסיבה לכך היא ש... צריך בכל זאת להתמקד על משהו. כן, אני לא יכול עכשיו לחקור את כל הנושא הרפואה בעולם, אבל אני חושב שזה בעצם דבר מאוד מאוד בסיסי, כי אנחנו מדברים פה על יצירת תינוקות מסוימים. עכשיו, איך זה עובד? אם אנחנו נסתכל על מה קיים היום במציאות, אז ידוע שישראל, לדוגמה, היא מדינה שבה התחום הזה מאוד מאוד מפותח, בגלל ההיסטוריה היהודית של... לא יודע כמה, אלפי שנים, 3,000 שנים, של, או 2,000 שנה, של חתונות בתוך קהילות מאוד מאוד קטנות. חתונות של בני דודים, וכן הלאה וכן הלאה. המטען הגנטי שלנו, של היהודים, מאוד נמוך יחסית לעמים אחרים. כלומר, יש לנו נטייה גדולה יותר למחלות גנטיות, להפרעות גנטיות. ישראל היום נמצאת במצב שהבדיקות הגנטיות כל כך פופולריות, שאני כמעט לא מכיר זוגות צעירים, שניגשים בכלל לניסיונות להיכנס להיריון ולא עושים לפני איזה בדיקה גנטית. כולם עושים. עכשיו, גם חרדים, גם חילונים, כל המגזרים. דרך אגב, הרבה מאוד חרדים, לפני שהם בכלל נפגשים בדייט ראשון, אז יש עמותות שבהם בעצם הגבר שולח דגימת DNA, האישה שולחת דגימת DNA, והעמותה אומרת, זה נקרא עמותה דור ישרים, היא אומרת, אתם יכולים לצאת לדייט ראשון. אתם עדיף שלא תצאו לדייט ראשון. על הבסיס הזה של אלימינציה של סיכוי גבוה מאוד להפרעות גנטיות, ואני מדבר כרגע, נגיד, מה שהם מתעסקים בו היום, זה הפרעות גנטיות באמת קטסטרופליות, כן? אם זה תסמונת דאון, או סיסטיק פיברוזיס, וכן הלאה וכן הלאה. מדובר על מצבים גנטיים, או מצבים רפואיים שאנחנו באמת מנסים להימנע מהם.
שכדאי לא בכלל להיגנת. לא,
מנסים להימנע מהם לחלוטין. עכשיו, כתוצאה מזה, וזה פה אני אומר מבחינת כבר, לא מבחינה אמפירית, אני מדבר מבחינת הידע האישי שלי כיום, ומה שאני מעריך, בישראל יש המון סבסוד של הנושא הזה. הרבה מאוד בדיקות נמצאות בתוך סל הבריאות. עכשיו, בוא נדבר על הרעיון של, על העניין של טיפולי הפריה. וגם מה הקשר בין טיפולי הפריה okay. לגנטיקה. גם טיפולי הפריה בישראל כלולים בחלקם הגדול בסל הבריאות, אני מעריך, שוב, אני לא מוכן לחתום על זה okay. עדיין. זה חלק מהדברים שאותם אני אחקור בשלוש שנים הקרובות. וזה גם כן כתוצאה מאיזשהו עניין תרבותי בישראל. אנחנו נשווה את זה לדרום אירופה נגיד, או בכלל לאירופה באופן כללי. הנושא של הבאת ילד לעולם הוא הרבה יותר טאבו. הוא הרבה יותר בוער. בישראלים, מאשר באירופאים. אפשר לראות את זה בממוצע לילד. בישראל הממוצע הוא כמעט 3 ילדים לאישה. באירופה זה 1.2, 1.3. הנושא הזה של זוג שלא מביא לעולם ילדים, איך אני אגיד את זה? בוא נגיד שבישראל, להביא ילד זה, 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 זה זכות. זה זכות שחייבים לעמוד עליה. כן? ולכן אם יש איזשהו זוג שלא יכול באופן טבעי להיכנס להיריון, מן הראוי שהמדינה או איזושהי עמותה או שאיזשהו מישהו יעזור לו ויממן לו את הטיפולים האלה במידה ואין לו איך לשלם עליהם. ולכן אני מעריך שהמצב, ההבדל בין מצב הטיפולים, הטיפולי ההפריה בישראל לבין מקום כמו ספרד או פורטוגל, לדוגמה, הוא גדול מאוד בכך שפה זה דורש הון תועפות ובישראל יש דרכים לממן את זה. עכשיו, הקשר בין זה לבין אבחונים גנטיים הוא מאוד פשוט. אנחנו מדברים על משהו כמו, בין 10% ל-15% מהזוגות לא יכול להיכנס להיריון באופן טבעי. נזקק לטיפולים גנטיים. ברגע שאני בתור מטפל או בתור רופא מוציא את תהליך ההיריון מחוץ לרחם, מחוץ להפריה הטבעית, אל תוך הצלחת, מיד נפתחת בפני דלת לברירת עוברים. ברירת עוברים, פשוט לקחת 6 ביציות, 5-6 ביציות פוריות מאישה, להפרות אותם ולהסתכל על העוברים האלה ולהעמיד אותם במבחן לגבי איזשהו תסמין מסוים שאני מחפש, ואת העוברים שאותם שללתי, גם אני מדבר פה על עובר שהוא 4 תאים, כן? אותם אשתיל ברחמה של האישה ואקווה שאחד או שניים הם יקלטו, ואני יודע בוודאות שהתינוק שיוולד אין לו את התסמין הזה שאנחנו מחפשים, שאנחנו מנסים להימנע ממנו. לכן אני אסכם את זה בכך שהקשר בין טיפולי הפריה לבין טיפולים גנטיים או אבחונים גנטיים או ברירת עוברים הוא דבר שאפשר לקרוא לו אפסייל. כמו שכשאתה הולכת לחנות לקנות טלפון סלולרי, מציעים לך גם להרתיק לטלפון וכל מיני אבזורים ושיפורים ואוזניות, עשית כבר טיפולי הפריה, יוצאת כבר לצלחת, אז בואי כבר תבררי עובר, למה לא לבחור את הכי טוב שיש. עכשיו, פה מכנס הסיפור של, בעצם של כלכלה. קודם כל, בין אם זה פופולרי או לא פופולרי, אני לדוגמה בשבועות האחרונים, מתחיל להתברר לי שבפורטוגל או בספרד, אין בכלל בסיס ללכת עכשיו לחקור את הלקוחות או את השירותים של אבחונים גנטיים. פשוט זה לא מאוד פופולרי. זוג פורטוגלי ממוצע או זוג ספרדי ממוצע לפני שנכנס להיריון לא עושה בדיקות גנטיות. ההנחה שלי, וזו היא הנחה שתישאר הנחה, אין לי שום כוונה כרגע להתעסק בה בדוקטורט, זה הנחה שהיא בשביל להוכיח אותה, להפריך אותה, זה בכלל מגיע מנושא הפילוסופיה או האתיקה או דת או דברים אחרים. אני טוען דבר מאוד, מאוד פשוט, או אני מניח דבר מאוד פשוט. אם הטכנולוגיה תלך ותשתפר, אם היכולת לברור עוברים תלך ותשתפר ברמה כזאת שאי אפשר לברור עוברים לא רק למחלות נוראיות שגומרות את המשפחה או שתינוק לא יכול לחיות מעל גיל 6, אלא גם דברים שקשורים בבעיות לב וסרטן וגובה ושרירים ויכולות מוטוריות וכן הלאה וכן הלאה, כמובן שלא נדבר על יכולות של מוח וזה, זה כבר מדובר על הרבה מאוד שנים מהיום. אני מניח שכרגע, ברגע שהטכנולוגיה הזאת תשתפר, גם הביקוש להליך הרפואי הזה, או להליך הברירת עוברים הזה, שבעצם נקרא באנגלית PGD, Pre-Implantation Genetic Diagnosis, או בעברית זה אבחון גנטי טרום השרשה. אני מניח שהביקוש לדבר הזה ילך ויעלה. עכשיו, זוהי הנחה שאותה אני משאיר בצד, ומפה אני מגיע בעצם לתזה שאותה אני רוצה כרגע לחקור. אני אומר שקיים איזשהו סיכון, שאם הטכנולוגיה הזאת תישאר יקרה, ונגיד יקרה גם, נגיד שקצב הוזלת הטכנולוגיה ייקח דור, או חצי דור, או אפילו יותר, פחות או יותר, אבל אם הטכנולוגיה הזאת תישאר ברמת מחיר גבוהה מדי, תהיה אפליה של אוכלוסיות, מי יכול להשתמש בטכנולוגיה הזאת ומי לא יכול להשתמש בטכנולוגיה הזאת. אם האפליה הזאת תהיה בתוך מדינה, אני לא יודע. נגיד לדמיין על אפליה כזאת בתוך גרמניה, או בתוך ישראל, או בתוך ספרד, זה אני לא יודע. יכול להיות שתהיה. אני די בטוח שתיווצר אפליה בין צפון העולם ודרום העולם, בין אפריקה לאירופה. אבל כמובן שיש מדינות כמו ארצות הברית וברזיל שאני סבור שתיווצר אפליה, או שיש סיכון שתיווצר אפליה בתוך המדינה עצמה. מה שאומר שבעצם במשך שנים, על גבי שנים, העשירים יוכלו לברור עוברים ובעצם לייצר תינוקות שחסינים יותר ויותר בפני מחלות, ועניים ימשיכו להסתמך על הלוטו הטבעי, מה שנקרא. ואת זה בעצם מה שאני רוצה לשאול, אני רוצה ללכת ולתקוף את הנושא הזה בכל מיני דרכים. עד עכשיו אני הולך ומתמקד לכיוון שלושה כיווני מחקר. אחד מהם זה כנראה לבדוק את הטרנד של הטיפולים הגנטיים בישראל, לדוגמה, ב-20-25 שנה האחרונות. המחירים, המימון, סל הבריאות, טכנולוגיות שהשתפרו והמחירים שלהם והעלויות שלהם וכן הלאה וכן הלאה. ולראות בעצם מה קרה ב-20-30 שנה הקרובות, האם המחירים ירדו, האם הזמינות עלתה. זה נושא אחד. הנושא השני, אם אני רוצה לבדוק מדינות אחרות, כמו ספרד ופורטוגל, אז אאלץ להתמקד בטיפולי הפריה ולא באבחונים גנטיים, מהסיבות שהסברתי. והנושא השלישי, שהוא הרבה יותר מסובך, והרבה יותר מתקשר גם לכלכלה של חדשנות, לנושא שאותו אנחנו בעצם מתעסקים פה באוניברסיטה, זה לעשות איזשהו ניתוח טכנולוגי, התמקדות על עלויות ועל מחירים, ועל הטרנדים של העלויות והמחירים האלה לעתיד. זאת אומרת, דוגמה, פטנטים, מונופולים, יש דבר שנקרא diffusion of innovation, אני אגיד את זה בעברית, זה diffusion, זה דיפוסיון, איך אומרים?
תפוצה, לא?
כן,
יש פה איזשהו...
כן. עכשיו, הרעיון הוא שבעצם כמה זמן לוקח לחידוש מסוים או לטכנולוגיה מסוימת חדשנית להגיע לכלל האזרחים או לכלל השירותים או לכלל הקליניקות במקרה הזה. יש פה את העניין של כוח אדם, גנטיקאים. אין הרבה גנטיקאים בעולם. כן? זה לוקח המון שנים להכשיר גנטיקאי, ואני אומר, אין הרבה בעולם, זאת אומרת, ביחס לאוכלוסייה, אין הרבה גנטיקאים. בדרך כלל הגנטיקאים מתרכזים גם בערים גדולות. אנשים שגרים בפריפריה קשה להם להגיע. אז פה נשאלת השאלה, יבוא בן אדם יותר אופטימי, לדוגמה, יגיד, תשמע, עוד כמה שנים הטכנולוגיה תהיה כל כך טובה, כל כך משופרת, שלא יצטרכו בן אדם שלמד 7 שנים, יצטרכו איזשהו טכנאי שלמד 1-2 שנים, יישב על המכונה, והוא יברור עוברים, כן? זה מה שאני רוצה לשאול ולבדוק. ויש דרכים לתקוף את הנושא הזה ולנסות להבין אותו. עכשיו, מדובר פה על 3 שנים של איזשהו הוכחת קיימות לסטארט-אפ הזה, של המחקר הזה. ואם זה ילך טוב, השאיפה עוד 3 שנים להשיג איזשהו מימון, בין זה עם אוניברסיטה, בין עם מכון מחקר, ולהמשיך לפרוץ לגבולות של, שווקים הרבה יותר מעניינים, כמו ארצות הברית או ברזיל, שאני מניח, לפחות כרגע נראה לי שזה בעצם המקומות הכי מעניינים בעולם בנושא הזה. זהו, דרך אגב, זה מזכיר את הסרט, יש סרט שנקרא גטקה, ב-1997. מכירה אותו? סרט נדע. הסרט הזה הוא מראה בעצם את הסיפור של שני אחים, בעולם שבו הנורמה היא לעשות את האבחון PGD הזה, ואח אחד עשו אותו באוטו, כי ההורים שלו לא לקחו בחשבון, הם אמרו נזרום, יצא תוחלת חיים ממוצעת, צפויה, 35 שנה, ובעיות מפה ועד הודעה חדשה, יצא ככה מהמכונה סליל, איכשהו נולד לכל אדם, יצא סליל כזה. ולכן את האח השני כבר עשו במעבדה כמו שצריך. והסרט מראה את המאבק של אותו אח גדול, שהוא מבחינה גנטית דפוק, איך הוא יכול להתמודד ולמצוא עבודה ולהתקדם בחיים, הוא החלום של להיות אסטרונאוט. וזה סרט שמראה בעצם, הוא מציג איזושהי מציאות עתידנית כזאת מאוד אפורה, שבה הכל סביב סביב הגנטיקה שלך. זה מאוד מעניין לראות, בשביל להבין את הרעיון יותר טוב.
טוב, נקווה. ספר לנו כשהעניינים יתקדמו, שיהיה לך את הפרויקט יותר ברור.
כן, אני מניח שמשהו כמו חצי שנה, תשעה חודשים.
אוקיי, שיהיה לך בהצלחה.
תודה.